שלום לכם, למאזינים כולם, לכל משתתפי השיעורים. כן. אני נורא שמח לחזור במתכונת מלאה, ואני מלא הודעה לקדוש ברוך הוא. היו לי הרבה ניסים, גלויים וגם נסתרים. אבל זה שחזרתי לשיעורים, גם בחולון וגם אתמול במוסיוף, ממלא אותי שמחה וסיפוק עצום, ותפילתי לאל עליון, שאמשיך לשרת את הציבור, שלא על מנת לקבל פרס לאורך ימים ושנים. תודה רבה לכולם.
כן, ואנחנו גם מצטרפים, כבוד הרב, לאיחולים, מאחלים לך, כבוד הרב, רפואה שלמה, בריאות איתנה עד 120.
ותודה.
שתמשיך לבוא איתנו, להיות איתנו ביחד לשרת בקודש. אני רוצה רק לומר שהמשדר הוא לעילוי נשמת אמו של המפיק והעורך של התוכנית משה זמיר, נדרה בת נעימה, שהשבוע היום פקודתה, ואנחנו עוברים למאזין הראשון. שלום לאפרים מבאר שבע.
שלום,
יישר
כוח, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
ירצון, שיכולו כל הברכות שבתורה על ראשך, אמן כן ירצון.
כן.
כבוד הרב, הבן איש חי בפרשת חיי שרה כותב, אין לחלוץ את תפילין עד שילמד בהם תחילה אחד הרבה ואחד הרמית, כי לא יזכה האדם לקנות שלושה חלקי נפש, רוח ונשמה, אלא אם כן לומד בתפילין, וביותר לומד בתפילין רבנותם. גם אדמור הזקן כותב שכל אשר נגע עירת אלוקים בלבו יניח תפילין וילמד בהם. אז היא שואל, כמה הרב ממליץ לאברך או למי שעובד, ללמוד בתפילין?
תראה, אלה דברים, איך אמרו רבותינו, אלה דברים שאין להם שיעור. והגמרא אמרה על כל המנהגים האלה, כולם, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. נכון, המקור של רבן איש חי זה דברי רבי חיים ויטל בשם רבנו ארי. רבנו ארי כתב מעלה גדולה ללמוד תורה עם תפילין, ובפרט עם תפילין של רבנותם. יש כאלה על פי הקבלה נוהגים להניח את שתי הזוגות יחד, רש"י ורבנותם ביחד, יש כאלה שנוהגים להחליף. אז להם זה יותר קל, הנה, גם להם זה קל, סליחה, לכולם זה קל. הוא חולץ את תפילין של רש"י, ושם תפילין של רבנותם ולומד איתם. עכשיו מה עושה פועל? שהוא לא יכול, הוא ממהר לעבודה, אז הוא ממהר לעבודה, אותו פטרו חכמים. אבל אם הוא יכול, דוגמה לפני התפילה, יש לו איזה רבע שעה שהגיע הזמן ציצית ותפילין, אני מדבר בתנאי שיש לו מרווח זמן, הוא לא צריך ללכת כמו, יש פועלים שצריכים כבר בשבע להתייצב לעבודה, אבל יש כאלה רגילה בשבע בשמונה, ואין הרבה פקקים בדרכים. אז הוא יכול להספיק. אז לפני התפילה, לפני התפילה ילמד בהם קצת, אפילו חוק לישראל, אפילו רק את המקרא של חוק לישראל, והוא יכול עוד איזה משנה עם פירוש הברטנורה, דבר גדול הוא. אז נמצא שבעניין של לימוד תורה עם תפילין, זה בהחלט דבר גדול מאוד. ואחד המרבה, אחד הממעיט, כל אחד כפי יכולתו. תודה רבה.
ישר כוח, ואנחנו, כבוד הרב, רוצים לעבור למאזין הבא. שלום, ערב שבת שלום. מאזינה מהצפון.
שלום, שלום, ערב שבת שלום.
שלום, שבת שלום.
רפואה שלמה.
אני לא שומע את המאזינה, סליחה.
רפואה שלמה לרב.
תודה רבה, תודה, כן, בכבוד.
הרב, נולדה לנו בת, ברוך השם בשעה טובה, וכבר שבוע וחצי יש לנו התלבטות מאוד גדולה לגבי השם שלה.
אני לא שומע ברור את המאזינה, סליחה.
התלבטות מאוד גדולה לגבי השם.
כן.
בעלי שאל את רבי דוד אבוחצירא לגבי השם שירה, כי זה שבת שירה ורצינו לקרוא לשירה, אז הרב אמר להוסיף שירה שרה. אבל שרה זאת אמא שלי, ואנחנו לא נוהגים לקרוא שתזכה לאריכות ימים ושנים, אמא.
בסדר, אז תקראו שירה.
אפשר שירה לבד, בלי שרה?
אפשר. אפשר. אני בטוח שרבי דוד, שגם אם תקראי שירה, זה גם טוב. בסדר. שיהיה לכם במזל.
שם אחד, שם אחד וזהו.
כן, שיהיה במזל טוב.
תודה,
תודה, תודה לך. שוב, ברשות הרב, ברשות המאזינים, אני נזכיר את מספרי הטלפון ואת המסרון. 2685-02-530-2685, ועוד מספר נוסף, 02-530-2679. המסרון שלנו הוא 0-2-6-2-4-5-5-6-6. ואנחנו עוברים למאזין נוסף. אליעזר מצפת, ערב שבת שלום לך.
שבת שלום, כבוד הנאי.
שלום, שבת שלום.
אני רוצה לשאול שאלה בקשר לכבונה לפורים, אפשר?
סליחה, אתה מדבר בדיבורית, אני לא שומע.
תתרחק מעט מהשפופרת כדי שנוכל לשמוע אותך באופן ברור.
אני רוצה לשאול את הרב משהו שקשור לפורים, אפשר?
מה השאלה?
כל היהודים יודעים מי אהרון ומי ברוך. כל המדינים שמרדכי זה ברוך והמן זה אהרון. אז למה אנחנו צריכים לשתות?
אני לא הבנתי את הרשע של המילים, כי דיבר, היה מאוד מטושטש לשמוע.
כן, תתרחק עוד קצת מהטלפון כן. שלך, תדבר מרחוק קצת.
כן, אני שואל את הרב, כן. אני יודע שמרדכי זה ברוך והאורים זה המן.
כן, מה השאלה?
אז למה צריך לשתות ולעשות בלגן?
לא, הגמרא אומרת, לא בגלל שברוך מרדכי והאור המן, הגמרא אומרת, שיש מצווה, חייב איניש לבסומי בפוריה, חייב אדם לשמוח ולשתות בפורים, עד אל הידה בין ארור המן לברוך מרדכי. זאת אומרת, יש גבול, הגבול הוא שהוא כבר יתחיל להתבלבל. יגיד ארור המן ברוך מרדכי, ארור המן עשרות פעמים רצופים, עד שהוא יתחיל להתבלבל. מעשה המנהג הוא כדברי הרמב״ם. הרמב״ם כתב להלכה שישתה מעט יין יותר מהרגלו. יש אדם שלא רגיל בכלל לשתות יין, אז גם אם הוא ישתה רבע כוס, כבר הראש שלו מסתחרר. ויש אדם שרגיל, אז ישתה קצת יותר מקום רבע, ישתה חצי. אבל יין לא מדובר על משקאות אחרים. ועדיף לשתות יין יבש ולא יין מתוק. כי זה עושה בחילות אחר כך, ועושה מלחמה בבטן. אז אחרי שגמר ששתה, ילך ישן, כך כותב הרמב״ם, ישן איזה חצי שעה. אז ממנה הוא מבולבל באותו רגע, תשאל אותו, תגיד, הוא אמן או ברוך מרדכי, ואין לך, עזוב אותי, מה אתה רוצה ממני? אז הנה, הוא קיים את המצווה, ואחר כך יקום ללמוד תורה. אז זה כל העניין. העניין הוא, שצריך בפורים לשמוח, ואין שמחה אלא ביין שנאמר ויין ישמח לבב אנוש. תודה רבה.
תודה, ישר כוח לכבוד הרב. שאלה מתוך המסרון, אני אתמצאת אותה, פעילים בעיקר של חב"ד, שמבקשים להניח תפילין לעוברים ושבים ברחובות כאן בירושלים וברחבי הארץ, האם מותר כאשר עוברים נשים וגברים בלבוש שאינו צנוע?
האמת שזו בעיה. בזמנו, עוד לפני 30 שנה, העירו על זה כמה מגדולי הדור, שלצעירים לא לתת את הדבר, האמת שגם מבוגרים, זה אותו איסור, אבל צעירים מצוי אצלם יותר התקלה הזאת, ובהחלט במקומות ששם יש נשים בלתי צנועות, באמת יש בעיה. בכלל יש בעיה לעבור שם. אדם משתדל שלא לעבור במקומות שהוא יודע שיש שם פריצות או שעלולות להימצות שם נשים לא הגונות או לא קשרות, אז כדי לא לעבור עבירה מהתורה, והרבה לא יודעים שזה עבירה מהתורה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. והרמב״ם פסק להלכה שבאישה נשואה זה חמור יותר, אפילו שהיא לא יפה. פנויה מדובר באישה יפה, שהוא מסתכל עליה ונהנה לראות את יופיה, עובר עבירה מהתורה. אבל לא פנויה, אישה נשואה ואפילו פרודה. היום יש גם שיבוש ברחוב, מגיעים אליי הרבה שאלות. היא חושבת שאם היא נפרדה מבעלה אבל עדיין לא קיבלה גט, אז היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. זה לא נכון, יש את איש גמורה. עד רגע שהיא לא מקבלת גט מבעלה, היא אסורה על כל העולם. ולכן אישה כזאת, אשת איש, אסור להסתכל עליה. מותר לדבר איתה, לכבד אותה, כן, אנחנו נכבד אותה, ונתייחס עליהם במלוא הכבוד, אבל להביט בפניה על מנת להסתכל, זה לא. לזהות אותה, אני יכול, אני רשאי, אבל יותר מזה לא. ולכן באמת יש בעיה, בפרט עם הצעירים, שהם נמצאים שם, במקומות הומי אדם, כל מיני מקומות שאני לא רוצה להטיל מום ופסול בארץ ישראל, אבל ידוע במרכזי הערים, יש מקומות שבאמת יש שם פריצות כל הזמן. זה מאוד קשה. זה מאוד קשה. לכן, אנא, שימו לב ותיזהרו. והשם ישמור את עמו ישראל. תודה.
שאלה מתוך המסרון, האם מותר להדליק מים חמים בבוילר בשעון שבת, כדי שהבוילר ידלק ביום שבת?
לכאורה היה נראה שיהיה מותר, אבל כל למעשה זה אסור. למה? כי למעשה הבוילר יתחמם ויגיע ל-45 מעלות חום, ו-45 מעלות זה בישול. נמצא שכמו שהוא מבשל מים בשבת, למה זה דומה? שיש לי פלטה, ואני כשהפלטה תתנתק בשעון שבת, אני אחלה המים, והמים האלה כשהפלטה תעבוד, הם יתחממו. זה אסור. נכון שדעת הרמב״ם שאין בישול בלח, אבל כאן במים שלא ניכר, יש בעיה. לכן הפוסקים אסרו את זה. אז לכן בבוילר, אם הוא ישים את זה רק לחצי שעה, את השעון, שיחמם את המים, ואז הוא יודע שהרי חצי שעה זה לא יגיע ליד צולדת בו, שזה 45 מעלות, יהיה מותר. אבל אם זה עובר את 45 מעלות, אסור.
אפשר, כן? אתה רוצה להמשיך, הרב?
לא, תודה.
יופי. ישר כוח, כבוד הרב, אנחנו ברשות הרב רוצים לעבור ליהודית מצפת.
שלום, כבוד הרב.
שלום.
קודם כל, אני מאוד מתרגשת עם כל הציבור שמתפלל לרב, שהרב חוזר לאיתנו, שומעים כבר את הקול של הרב החוזר. ברוך השם, באמת. השאלתי, האם מותר לי להכניס שום שלם שהוא נראה טרי וטוב, אבל יבש, לתוך חמים?
אני אשתוק. הבעיה המשפט, אני מבין, תולעים. כן, או אז, משהו אחר.
כן, משום תולעים, האם מותר? כאילו, אם יש תולעים...
אם פתחנו בבית ראש שום, וראינו שהוא נקי מתולעים, אז אפשר את הראש השני להכניס. כי לא מצוי כל כך בשום תולעים. יש שום שהוא נשאר זמן רב בבית, זמן רב אני מתכוון למעלה מחודשיים, והוא עומד במקום לח, שיש שם לחות, בעיקר במטבח. מטבח זה מקום רביעה לתולעים, כיוון שיש שם הרבה עדים של בישול, אז יש לחות. וכל דבר שנמצא שם, ידוע, הוא מתקלקל מיד אם לא שמים אותו במקרר. האמת שהטוב ביותר עדיף שאדם שקונה שום, יניח אותו במקרר אחר כך. יעטוף אותו בתוך שקית ניילון או בקופסה סגורה, זה הטוב ביותר. ואז יהיה אפשר לקחת את השום ולהניח בחמין. יש כאלה שבשבילם זה עונג שבת מספר אחת, שיש להם ראש שום שלם בתוך החמין, מוציאים אותו ואוכלים, כל אחד מחלקים זה לזה, דבר גדול. או עצם הנוכחות של השום שם היא כבר משמחת, בפרט שאנחנו כעת היום בערב ראש השנה לאילנות, שזה יום שמח גדול, ויום שאנחנו עוברים מהימים הקשים של טבת ושבט, שהם חודשים קצת לא קלים, ובטוב ושבט, כך ידוע על פי הקבלה וגם בספרי החסידות הקדמונים, כתבו שביום טוב בשבט הכל מתהפך לטובה. גם רבנו הארי התייחס לזה. ולכן אנחנו צריכים לשמוח הלילה איך שנקבל את השבת, היא תיכנס גם לקבל את ט"ו בשבט, שהוא ראש השנה לאילן, והאדם יקבל שמחה, כי האדם עץ השדה, ואז גם אנחנו מתחדשים הנשמות שלנו, בפרט שהיום זה חג בשבת. אז להרבות תורה ולהרבות מעשים טובים. תודה.
תודה, יישר כוח לרב, ואנחנו עם מאזין שלומי מצוות. ערב שבת שלום לך.
שלום עליכם כבוד הרב, השם יברך אותך.
שלום, שבת שלום.
השם יברך אותך ויתן לך רפואה שלמה ויתמיד
בריאות
לאנשים. אני שמח מאוד לשמוע את הרב. יש לי שאלה. אשתי אמרה לי לשאול את הרב. היא כרגע בחודש חמישי, וגם אם הרב יכול גם לברך אותה שהעובר, יש איזה בעיה קטנה, אבל
בעזרת השם יהיה הכל בסדר.
אמן, אמן.
שלה היא בכל עברה וגידיו.
אמן, אמן. אחי קנה לנו עגלה, וכאילו היא אומרת, אם אפשר להכניס את העגלה לבית, לא להכניס.
תראה,
מה הרב אומר?
אני יודע שברחוב, גם ברחוב החרדי, לא יודע, נכנס סיבוש בשנים האחרונות. כן לקנות ציוד לתינוק או לא לקנות, הללו אומרים כך והללו אומרים כך. קשקוש אחד גדול. המצאה של נשים טיפשות, סליחה על הביטוי, שמעבירות מסרים אחת לשנייה, ואין לזה לא שורש ולא ענף. מה שנוח לכם, תעשו. נוח לכם להכניס את זה לבית, וזה יש, בוא נגיד, לפעמים יש מחירה של עגלות במחיר מוזל, אפשר, וכן ביגוד, כל מה שצריך. אין שום מניעה, לא הלכתית ולא סגולית, ולא מוזכר בראשונים או בחכמי הקבלה או בגדולי החסידות גם כן, לא מוזכר הדבר הזה. זה דבר חדש שהמציאו אותו כעת, כמו שאומרים, נשמת כל חיה על כל דבר ודבר. נשמת כל חי המקור מרבי יהודה יחסיד, הביא אותו הרב חמדת ימים, הוא פרסם את זה. כתב רבי יהודה יחסיד, שאם אדם נמצא בדרך מסוכנת, או חס ושלום נפל לחולי גדול, וידור ויקבל על עצמו, שכאשר יקום מחוליו, או שיגיע למחוז חפצו, הוא רוצה לרחוש איזה דבר שקשה לו, זה מסע ומתן מייגע. אז הוא אומר כך, ואחר כך יאמר נשמת כל חי. לא כתוב שם בעשרה או בשתים עשרה איש או בתשעה אנשים. זה מה שכתוב. עכשיו השאר הוסיפו והוסיפו והוסיפו. כמו ששיגרו אותנו השבוע עם יום שלישי לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, פרשת המן. המקור הוא כבר מובא במדרשים גם בפוסקים הראשונים. שהיו אומרים פרשת המן כל בוקר. בא רבנו ארי ואמר בשאר הכוונות שאין צורך. למה? היו נוהגים גם לומר עשרת הדיברות. אז הוא כתב שאנשים חושבים שזה כל התורה. עשרת הדיברות, פרשת המן, שמע ישראל. יותר מזה לא צריך ללמוד. אז עצרו את זה, כדי שהבעלי בתים והאנשים שרחוקים בתורה יתקרבו לתורה. ויתחילו להתעניין מה כתוב בתורה. אז המקור הוא ברבנו בחי, בפרשו על התורה, בפרשה שלנו. הוא לא כתב שניים מקרא ואחד תרגום, והוא לא כתב ביום שלישי, ולא כתב בפרשת בשלח. הוא היה קדמון, רבנו בחי חי לפני 700 שנה, בספרד. הוא כותב שזה, שאדם יעסוק בקריאת פרשת המן, ועל ידי זה הוא יתבונן, כך הוא כותב, יתבונן שחסדי השם, איך ישראל היו במדבר 600 אלף איש מחוץ הנשים והטף והילדים שלא נמנו איתם, אחר כך הם נוספו, אז היו כמה מיליון של יהודים, והיה יורד להם מן כל יום ביום, ושישלימו, אם היו משאירים היה ביער ומתולעים ביבש, ככה התורה אומרת, זה המסריח חוץ מכבודכם. אז מה היו עושים? היו מחסנים את המן באותו יום. ומה יהיה מחר? ברוך השם יום יום. הגמרא אומרת, האומר, מה יש לו פת בסלו עכשיו? ואומר, מה אוכל למחר? הרי זה מקטני המנה. זאת אומרת, הוא קטן באמונה. ואנחנו צריכים לסמוך על הקדוש ברוך הוא. צריך האדם לחפש עבודה. צריך להשתדל להתפרנס. כן, זה לא פגם באמונה. רבנו בחיי, בעל חובות הלבבות, זה היו שניים. הקדמון יותר 40 שנה לפניו, אבן פקודה. רבנו בחיי אבן פקודה כתב ספר חובות הלבבות. בשער הביטחון, כותב, מותר ללכת לרופא, מותר להשתדל לקנות דירה, מותר להשתדל בשביל פרנסה, ואין בזה חלילה וחס חוסר באמונה. לא, אלא האדם, הקדוש ברוך הוא ברא לו דעת, כדי שיבחין בין טוב לבין רע. וכן, אם יש קור, והוא רוצה להגן על הבית שלו, או להגן על עצמו מפני הקור, וכן מפני החום, או חלילה, יש סכנה של מחבלים, והוא נוקד באמצעי זהירות. אומר רבנו בחיי, שזה טוב. וזה צריך, לא רק מותר, אלא אפילו חובה. אבל לא נסמוך על זה. אני סומך על הקדוש ברוך הוא. אז נמצא שהביטחון והאמונה בשם יתברך, זה מקיים אותנו. חזקו ואמצו.
תודה וישר כוח לכבוד הרב. מעט מענייני ט"ו בשבט, שואל מאזין, מהו הסדר הנכון לערוך את הסדר, לפני הסעודה, בתוך הסעודה או לאחר הסעודה?
לפני הסעודה ודאי שלא. כל הפוסקים, גם חכמי הקבלה, כתבו שלא לעשות הפסק בין הקידוש לסעודה, וגם נכנס למחלוקת של הפוסקים מה דינו של מי שאכל משהו של כזית, איזה פרי או מן האדמה או מזונות, האם הוא צריך לברך ברכה אחרונה, או כיוון שכעת הוא הולך ליטול ידיים, אז ברכת המזון פוטרתו. יש איזה מחלוקת. אז למעשה לא כדאי להיכנס לתוך המחלוקת הזאת. נוסף לכך, אם מתחילים לאכול לפני הסעודה, אחר כך הסעודה מתקלקלת, כי אם ניגשים לסעודה בחוסר תיאבון, כבר הוא הסביע חלק מרעבונו על ידי אכילת פירות יבשים ואגוזים ועוד ועוד. צריך לדעת גם היום שאין שום מצווה לאכול פירות יבשים, כיוון שרובם ככולם הם מיובאות מטורקיה ומיוון. פשוט אתה מפרנס את טורקיה ויוון. תמרים, כן, תמרים זה דרך כלל שפה, זה מעמק בית שאן. רוב התמרים שבשוק הם מעמק בית שאן. אז זה פירות ארץ ישראל. אבל שאר הצימוקים והמשמשים והשזפים, יכול להיות שיש בהם איזה סגולות רפואיות, אני לא יודע. הרופאים גם טוענים, יש ויכוח בין הרופאים, איזה חומרים מכילים הפירות המיובשים. בכל אופן אני יכול לומר בגלוי לפני כל הציבור, שדיבר איתי רופא גדול מאוד השבוע ואמר לי תזהיר את הציבור משני פריטים שהם מסוכנים לבריאות. האחד האננס המיובש, פרוסות אננס שעטופות בסוכר ומכיל חומרים המזיקים לגוף וחס ושלום גורמים מחלות, והשני זה הפפאיה המיובשת. שני אלה התרחק האדם מהם, ואם הוא קנה, יאכל חתיכה קטנה, לא נורא. הוא קנה את זה בחצוף מצווה לחבב את הבריאה של הקדוש ברוך הוא, אשרה ואשרה הכו. אבל פחות לצרוך את הדברים הללו. גם כל מה שקל היום, לדוגמה, אגוזים כלופים, לא טוב, הוא אומר, זה מאבד 50% מהוויטמין והמינרלים שיש בהם. אלא עדיף אגוז שלם עם קליפתו, ואתה קולף אותו ואוכל את תוכו, כמו שכתוב בגמרא, אבי מאיר אגוז מצא, תוכו אכל קליפתו זרק, ותיזהר כמובן גם מתולעים. או
אגב, כבוד הרב, מה ברכתו של אותו פפאיה שתבול בסוכר, וגם האננס שתבול בסוכר?
באננס, פפאיה, בננה, ו... פלפל, יש מחלוקת. להלכה האדמה, כי יש לנו את רבי אברהם אזולאי, שהוא יעיד בשם גדולי דורו, שפסקו שאיך אנחנו מבדילים בין העץ לבין האדמה, הם אמרו, אם הענף של הפרי יוצא מן האדמה, אפילו שהוא רב שנתי, הוא ברכתו האדמה. אבל אם הוא יוצא, יש גזע, בדרך הגזע הוא יוצא, אז זה העץ. כנ"ל גם כן בבזדיקום. יש שני סוגים, מה שקוראים ריחן. יש התימני, שזה ממש עץ. תראה בסביבות ראש העין ובאזור גוש דן, שם יש טילים שהעץ נשאר והוא משאיר את ענפה ואחר כך הוא גודל מחדש. אבל הנמצאים יותר באזורים האחרים, כמו בהרים או בפנים הארץ, או למשל בירושלים, אז זה לא כך. השתיל נגמר, צומח לידו שתיל חדש בשנה הבאה. כמו הבננה, זו אותה שיטה של הבננה, התירס וגם הפלפל. ויש עוד כמה במשפחות האלה הידועות, ומספק אנחנו מברכים האדמה. לכן בננה זה ספק, אבל האדמה. כך כתב מרן השולחן ערוך, המויז, מה זה מויז? מוס, בערבית מוס, זה דבר ידוע, זה הבננות, מרחים עליו האדמה. יש סוברים שזה העץ, אז למעשה הוא מברך עליו האדמה. אז אלה הסוגים הללו, גם פפאיה יש על זה תשובה בשוט רב פעלים, אז הגיע מהודו, זה מקורו היה בהודו, הגיע לבגדד ונשאל הבן איש חי, והוא שם גם כן העריך בפסק הזה, כנ"ל בשוט יביע עומר, באורך כתב על הנושא הזה, ולהלכה אנחנו מברכים האדמה.
למרות כבוד הרב שהוא טבול בתוך סוכר, אין בו שינוי מבחינת הברכות?
יש לנו כלל, הפרי חדש כתב, הגאון הפרי חדש שבחזקיה דה סילבה, חי לפני 300 שנה בירושלים, והיה רב של ירושלים, אז הוא כותב שהכלל הוא, כל פרי, גם אם ריסקת אותו, גם אם בישלת אותו, כל שעדיין צורתו, ואתה מזהה אותו, אז נשארת ברכתו העץ, העץ, והאדמה, האדמה. מתי משתנה הברכה לשהכל נהיה בדברו? כשאין צורתו עליו, וגם עירבת בו דבר נוסף. אז אני אברך שהכל. אבל למשל, אני צריך להבהיר את דבריי, מה שאוכלים היום סלט פירות, ושואלים מה לברך, יש שם גם תפוח העץ, גם אננס, גם אננס טרי, גם מלון ועוד, כן. אז הולכים אחר הרוב, כך פסק לשולחן ערוך.
איך אפשר לדעת?
אז ישאל את המכינים בבית, ישאל אותם מה היה יותר, אם היה יותר למעלה מ-50% מן האדמה, לא שמים בננות, שמים עוד דברים של האדמה, אז באמת בחתו האדמה, אבל אם היה יותר העץ, העץ. אם הוא מסופק, הטוב ביותר לקחת פרי שוודאי ברכתו העץ יברך עליו, אחר כך פרי שוודאי ברכתו האדמה יברך עליו, ויוכל את הסלט פירות, אם אפשר. אבל אם לא, אז הולכים אחר הרוב.
הלו, שלום עליכם כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
קודם כל רפואה שלמה לרב.
אמן, אמן.
הרב, רציתי לשאול שאלה, יש לנו כסף במשפחה שאנחנו רוצים להנציח את הסבא ואת הסבתא. וכל אחד רוצה משהו אחר. אני הצעתי להם, אני מארגן שבתות, ואנחנו מזמינים כל פעם רב, והם מזמינים לו את הנסיעות, מארחים אותו, וקונים ספרים ממנו, באים כל שיעור בין 80 ל-100, בערך 5-6 שבתות, 5-6 שעות בשבת. אני הצעתי להם לשים את הכסף שם, האם זה נכון או לא?
מצוין.
לבנות קרן, לפתוח קרן, הרב על שם הסבא והסבתא,
זה במשך השנה הראשונה, אין יותר טוב מזה. כי אין כמו לימוד תורה, צריך לדעת. אבל בתנאי שיגידו דברי תורה, כי לפעמים, סליחה, אני לא עושה הכללות. יש מיעוט שתמיד מעיב על כל מה שקורה. שלפעמים יש סתם סיפורים או סגולות שאין להם שורש.
לא, הלכות, אבל הלכות וברכות לא כולם ברכים.
עם תורה...
כן, כן.
מתכוון תורה, נטו תורה.
גדולי ישראל. מזמינים גם תרב לחצור שבת אחת אם יכול.
יוק, הלכה. תתפלל שיהיה בריא ואני אוכל.
בעזרת השם.
ועוד, זה בוודאי ובוודאי דבר גדול מאוד. אז חזק וברוך תהיה.
יהיה בריא הרב. כל טוב.
גם אתם, כל טוב.
ישר כוח, ואנחנו עם עוד מאזין, חיים מטירת הכרמל.
ערב שבת שלום. חיים, זה סימן טוב.
כן, בהחלט.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
שלום לך, רפואה שלמה. יש בקשה לשאול, יש לנו כאן איזשהו חוט של העירוב שקרוע קצת. עכשיו, באזור של החוט יש שם עמודי חשמל. מה?
מה זה קצת? הוא מנותק?
כן, הוא מנותק במרחק שבין עמוד לעמוד אחד, במרחק של איזה 20 מטר, משהו כזה, בין עמוד לעמוד לשני.
כן.
אוקיי, עכשיו אותי לשאול, באזור של החוט הזה יש גם עמודי חשמל, זה דבר ראשון. דבר שני, מחנולים לכיוון הער, למשל מהבית של איפה שאני גר, לכיוון הער יש שם את, את העיר חיפה, שזה גבול של איזה 100 מטר, 200 מטר, אווירית.
זאת אומרת, אתם רובים בקו אווירי לחיפה, 200
מטר. 200 מטר, כן. זאת אומרת, יש שם את דניה, זה השכונה הדרומית של חיפה.
תראה, זה דרבנן. זה לא טלטול מהתורה. גם לפי מרן השולחן ערוך כך נראה שבימינו, כיוון שהרחובות שלנו, אני לא רוצה להיכנס כעת למחלוקת עצומה אם צריך שני תנאים בשביל עירוב. גם שיהיה בוקעים בו 600 אלף איש ביום, וגם שיהיה רוחב של 16 עמות. ויש רוחב של 16 עמות בכל היישובים היום. אבל 600 אלף זה רק בערים המרכזיות. אז לא ניכנס לכל זה. אבל יש לנו פתח אחר להצלה, והוא שזה נקרא הרחובות שלנו היום מבוא, שאינו מפולש מעבר לעבר. כי כל זה למדנו מהיציאת מצרים, איך היו יושבים ישראל, אז היה מבוא באמצע שמפריד בין שבט לשבט, או בתוך אותו שבט, אם היו אוכלוסין רבים. היו עושים מבוא, זאת אומרת רחוב, שהוא פתוח לחלוטין לשמיים הפתוחים, מצד ימין ומצד שמאל. אם תסתכל היום, כל הרחובות שלנו בנויים, הבנייה היא צפופה, ואין רחוב או שהוא מתעכל והולך בעיגול, או שהוא סגור, זאת אומרת יש בניין שמסתיר לי לראות את השמיים הפתוחים או את הארץ הישרה, אז כבר זה הופך להיות דין של כרמלית רבנן, ולכן כל שיש עמודי, בצירוף העמודי חשמל שהזכרת, וגם כמה שיעור בין עמוד לעמוד, גם בזה יש דעות שונות בפוסקים, לכן יהיה מותר לתתל, אבל רק דברים של צורך, ובעיקר צורך מצווה. או אם צריכים לקחת את התינוקות לבית ההורים, או לאיזה מקום להרגיע אותם בחוץ, ורוצים לצאת והם לא יכולים להישאר בבית, במקרה כזה יהיה מותר. אז שבת שלום והרבה בשורות טובות. אפשר, אני אוסיף עוד נקודה אחת שהרבה שאלו אותי לגבי ט"ו בשבט. לגבי ט"ו בשבט ידוע שהגאון הבן איש חי כתב תפילה ומדפסה בספר לשון חכמים, ומשם הועתקה לעוד הרבה מקומות, שיבקש האדם ביום ט"ו בשבט, בלילה או ביום, יבקש על האילנות שלא יהיה להם חלילה מגפות או כל מיני אירועים לא טובים, יבקש על אתרוג שיהיה לנו לשנה הבאה לסוכות, אתרוג נאה, יבקש על הענבים, שיהיה הרבה ענבים בשפע כדי לעשות יין, והיין יהיה לקידוש ולהבדלה, נישואי הבנים והבנות לברית מילה. אז נשאלת האם מותר בשבת, כי אסור לשאול שצרכה בשבת. כך ניסה בשולחן ערוך סימן רשפחת. כאן מותר, מדוע? כמה שזה צורך מצווה. וכל הבקשה שהוא מבקש, ט"ו בשבט חל בשבת, והסגולה היא ביום ט"ו בשבט. לא י"ד ולא ט"ז לחודש, אלא בט"ו בשבט עצמו. אז כמה שזה לצורך מצווה, מה אני מבקש? אני מבקש שיהיה לי אתרוג יפה, שאני אוכל לקיים בו מצוות נענועים. ואם יהיה בית המקדש בעזרת השם עד סוכות, אז יהיה לנו כבר דאורייתא, אנחנו כל השבעה ימים נעשה מהתורה. אז וכן מבקש על יין, מבקש על פירות טובים, שנוכל לברך את הקדוש ברוך הוא. אז כיוון שזה צורך מצווה, מותר לקרוא את התפילה הזאת, ואפילו מי שאין בידו את התפילה הזאת, יבקש בעל פה מהשם יתברך, שיהיו פירות נעים, ואגב, יבקש על סידוכים לילדים, כדי שיהיה ענבים ויהיה יין משובח, ויהיה בזול ומצוי, אז יש בזה עניין של מצווה ומותר. תודה.
תודה, ישר כוח לכבוד הרב, ותודה למאזין, ואנחנו עוברים מחיים למיכאל, מאפולה, שמות טובים ונשגבים.
שלום, כבוד הרב.
שלום, סליחה שהקפתי אותך.
רפואה שלמה לרב.
אמן.
רציתי לשאול את הרב, שפרשת שעברה מכת חושך, אחד הפירושים אומרים שחלק מהרשעים שהיו הלכו במכת חושך. עכשיו, השאלה שלי, מעיד הכתוב על דתן ואבירם שהיו רשעים. השאלה, הם נשארו בחיים.
אז אני ראיתי במפרשים שתי תשובות בדבר. האחד, שבאותם ימים בדיוק, הם שבו בתשובה. הם כמובן היו רשעים עוד לפני כן. היו רשעים, הרשיעו, ועשו טוב, ואחר כך עוד פעם. תשובה שנייה, שהקדוש ברוך הוא בכוונה השאיר אותם, כדי שיהיה המופת והנס הגדול שהאדמה פצתה את פיה, אחד מעשרה הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, כמו שמובא במשנה במסכת אבות. גם לפי הזוהר הקדוש, הזוהר שואל, יש רשע בעולם שהוא עושה רק רשע, למה הקדוש ברוך הוא משאיר אותו? למה לא ממית אותו? הזוהר בפרשת וירא כותב שלוש תירוצים במקום, ותירוצים מפורסמים שהמפרשים גם מביאים אותם. כותב תירוץ אחד, בגלל שהאיש הזה, לזכור מעריך אפו, אולי ישו בתשובה, יש עדיין סיכוי. שרואה שאין סיכוי, אז כבר מסלק אותו. תשובה שנייה, שעתיד לצאת ממנו איזה זרע או בנים שיהיו צדיקים. תשובה שלישית, שיהיה ממנו איזה תועלת של ממון או של איזה דברים אחרים, שהוא יעזור לאנשים, יציל אנשים. אז בשביל זה לבד, הקדוש ברוך הוא משאיר אותו בעולם. אז משם תיקח, ותיתן גם על דתן ואבירם. יכול להיות שבגלל שהיו צריכים להביא ילדים, אז הם פשעו, אבל הילדים שלהם לא פשעו. יכול להיות בגלל שהיו צריכים לעשות עדיין מצוות, או בגלל מה שאנחנו אומרים ב-13 מידות של רחמים. ערך, אפיים, ורב חסד ואמת. אז הוא הקדוש ברוך הוא מעריך אפו כדי שאולי ישו בתשובה. תודה רבה לך.
תודה, ישר כוח. שאלה מן המסרון, שאלות רבות, אנחנו משתדלים מדי פעם גם לעבור לשאלות הללו. לעניין ציציות לילדים קטנים, איזה גיל צריך להקפיד על ציצית כשרה, ומהי ציצית כשרה לילדים פחות מגיל מצוות? אני אמא לכמה וכמה בנים, וכל ציצית שאני קונה להם נקרעת מהר מאוד בגלל שהפתילים נתפסים באופניים.
להלכה, חיוב חינוך זה מגיל 9. אבל אנחנו רואים, המציאות מוכיחה, שבגיל 9 עדיין הגוף שלהם קטן. ואם אני אעשה להם תלית, אפילו תלית קטן של מבוגר, זה לא יסתדר איתו. או שהחוטים יפלו למטה, והוא שנכנס לשירותים, או איפה שהוא הולך, כמו שהיא אומרת, על אופניים וכדומה, אז זה נקרא. אז קודם כל, האמת שהספרדים נהגו להכניס את הציציות בפנים, כי תלית קטן נקרא בפירוש בדברי המקובלים אור פנימי. תלית גדול להפך, אור מקיף. ולכן צריכים להיזהר בימי החורף הללו, שאנשים, צדיקים, מתעטפים בבית בתלית ותפילין, ולוקחים את המעיל ולובשים על גבי התלית. באים לבית הכנסת ונשארים עם המעיל על התלית. זה לא משהו אפלה ופלה. ואילו תלית קטן, זה אור פנימי, כך מביא גם הרשש עליו השלום. הבן הארי כתב זאת בשאר הכוונות, והרשש חזר ושנה את זה בספרו נהר שלום. יוצא לסיכום שהילד כשהוא קטן, זאת אומרת למטה מגיל מצוות, אני יכול לחנך אותו במצוות ולקנות לו תלית לפי מידתו, לא לפי המידה שצריכה בהלכה. מה המידה המינימלית בהלכה? אני מזכיר את הגאון הבן איש חי שהוא כתב לנו, זה 72 סנטימטר אורך, 48 רוחב. עכשיו ידוע, לילד בגיל 9 זה עדיין גדול עליו. זה תלית לא מספיקה בשבילו. אבל הוא מברך עליה. כל שיש בה ארבע כנפות ויש שם ציציות מצמר, יברך עליה. למה? איך הוא מברך? הרי אין בזה שיעור. מפני שזה משום חינוך. אבל גדול שיקח תלית כזאת, אסור לברך עליה, כי היא לא, אין בה שיעור של המצווה. שיעור של המצווה אמרנו, 72 סנטימטר אורך, רוחב 48. יש פוסקים אחרים שטוענים, כמו נודע ביהודה ועוד, שצריך שיהיה יותר גדול. אנחנו לא נהגים כך, כי כמה שהתלית יותר מינימלית, יותר טוב, יותר בריא, פחות יהיה מתונף, שהולך למקווה, שהולך חוץ מקוותכם לשירותים, נכנס לאמבט וכדומה, אז זה פחות או יותר בסדר. אז נמצא שלסיכום, מגיל 9 צריך, ולחנכו לכתחילה כבר בגיל 6, יש כאלה שמתחילים איך שעושים חלקה לילד בגיל 3, גם חלקה זה לא חובה, אבל נו, יש בזה הרבה עידוד להורים, הרבה עידוד לילד, תשומת לב, אז זה מגיל 3, שבפרט שהוא הפסיק ללכלך ולתנף את בגדיו, אפשר להלביש אותו תלית, וזה מסוגל לשמירה. אז אפשר. אבל החיוב של חינוך זה מגיל 9. תודה רבה.
תודה, יישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם מאזין נוסף, הפעם ירושלים, חיים. חיים ירושלים.
שלום כולם.
שלום, שלום.
השאלה שלי היא בעניין אנשים שנמצאים בשנת הפטירה של ההורים שלהם או בשבוע של הפטירה בשנים אחרות, והם רוצים לקנות עליית מחתיר בגלל שיש בזה זיכוי רבים, רוצים לעשות עילוי נשמה, אבל הם לא יודעים לקרוא את ההפטרה או שהם משבשים את הניקוד או מחזקים את זה בצורה שמשבשת את העניין, הם עושים בזה עילוי נשמה,
והאוזן
עדיף להם שיקנו
את זה
למישהו אחר
שיודע
לקרוא
ולזכות הנשמה של האום שלנו. הרב פלא יועץ נדרש לשאלה הזאת. רבי אליעזר פאפו, ספרו חסד האלפים, ספר הלכות נפלא מאוד, מתייחס בדיוק לשאלה הספציפית שלך. והוא כותב דבר נורא והיום, שהבנים, יש אפילו מהם, סליחה, אני מבקש אלף סליחות מראש, אפילו בני תורה, אבל הם לא יודעים לקרוא את הפסוק כמו שצריך, כי לא לימדו אותם, הם לא אשמים. הוא אומר שאחד כזה שעולה לקרוא הפטרה לעילוי נשמת אביו, לא רק שהוא לא מעלה את אביו, אלא מוריד אותו. אני העתקתי את זה בעניותי בספר שיבת ציון, בדיני ההפטרה שם. על שבת הבאתי את דבריו להלכה, והוא עדין בקדיש. אם הוא לא יודע להגיד קדיש, אפילו שהוא בן תורה, אבל הוא אומר במקום יתגדל יתגדל, וכן כל מיני מילים אחרות שמשנות את המשמעות. הוא אומר מסכן האבא שלו שמה, או האמא, מענישים אותם ואומרים להם תראו איזה גולם הבאתם לעולם. אז נכון ששאר הפוסקים לא כתבו את הנושא, אבל הם מסכימים עם זה, לא חלקו עליו, לא מצינו שחלקו עליו. אז לחשוש צריך, ולכן אני מדבר לא רק על הספציפי, המקרה הספציפי שלך. לצערי אני שומע בלי סוף בבתי הכנסת, שאני מתפלל בבית הכנסת, את הקורא של ההפטרה, והמון מילים הוא משבש אותם. היה אחד גם שפעם עלה וברך את הברכות של ההפטרה, ואני כבר מסיים כי הזמן כבר דוחק, ברך את הברכות וניסה לעשות סודי, אז הוא לא ידע להגיד סודי, עשה את זה סע, אמר בנביאי האמת והסדק, אוי ואבוי. וכן אחר כך בנביאים טובים, וכן סור כל העולמים, סור הוא אומר חס ושלום, אז זה מחרף ומגדף, לא נתאמן על הברכה שלו. לכן צריך להיזהר, לדקדק נכון ולקרוא את ההפטרה כהוגן, וטוב יעשו כמו שהאשכנזים נוהגים. האשכנזים במקור, הקורא בתורה, בעל קורא, מה שהם מכנים אותו, הוא קורא את ההפטרה בכל רם, ואז קוראים יחד איתו, והוא מיומן ויודע לדקדק בכל תיבה ותיבה. תודה.
תודה.
הגענו לסיום.
כן.
השבת שלום, תודה רבה לך. היה לי מאוד נעים להיות איתכם, ובפרט עם הצוות הנפלא הזה, ואתה מנחה בטוב טעם ודעת ובחוכמה ובתבונה, ולכל המאזינים, שבת שלום, ט"ו בשבט שמח, ושהשם ישמור אותנו מכל מיני תקלות, לא של תולעים, ולא של חולאים, ולא של כל מיני דברים לא טובים. ויהיה לנו רק טוב, אך טוב לישראל. תודה.